שלום טליה, מה נשמע?
שלום עידן, מה שלומך?
בסדר גמור, על הכיפק, יוצא מן הכלל עוד פרק של הבונבוניירה, וזה לא סתם עוד פרק, מכיוון שכמו כל פרק שלנו, זה יהיה פרק מדהים, שירכז אליו הרבה מאוד תשומת לב, כי בסוף מה אנשים אוהבים, אם לא להתרפק, נכון?
נוסטלגיה, נוסטלגיה, לצלול, זה פשוט מדהים מפרק לפרק, אני כל פעם חושבת שלא יהיו לי נושאים לשוחח עליהם, אבל זה נפתחת לי פשוט תיבת פנדורה, בתוך תיבה, בתוך תיבה, ממש בבושקה של תיבות.
כן, כן, את יודעת, זה באמת מדהים, וכל דבר מזכיר לנו משהו, וכל עניין הוא כזה שהופך אותנו למתגעגעים ומוצאים עוד דברים חדשים. נדמה לי שהסיפור הגדול של השבוע הזה מבחינת נוסטלגיה, זו הכתבה בעובדה על דור נשר, ואני רוצה להתוודות, לא צפיתי. ואת יודעת למה לא צפיתי?
למה?
כי יש לי חשש, אני לא יודע מה אני אראה. אומרים לי שזה סיפור גבורה ושהוא נראה ונשמע נהדר. שמעתי היום תוך כדי הגשה של עושים ספורט בגלי צהריים בוני גינסבורג את הפרומו והוא נשמע מעולה, וכנראה שזה מה שאני אלך לעשות. אולי זה בגלל שאני מעדיף לזכור את דור נשר, שלא בתקופת השיקום. כן, שישאר בינינו, של סוף שבוע עם הופעת הבכורה בטלוויזיה של עינת ארליך, אפילו אם הוא באמת בכושר דיבור טוב והוא ימשיך בגלץ והכל, מעולה. פשוט האמצע הזה, זה משהו שאני צריך קצת תעצומות כדי לצפות בו. אבל הבמה שלך, את יכולה לשתף.
אני, אז זהו, אז אני גם לא צפיתי בזה בשידור חי, כשזה שודר מאותן סיבות שלך. ולקחתי קצת את הזמן, התחלתי לראות את זה, ואחר כך צפיתי, וקודם כל הוא באמת, הוא נשמע נהדר, הוא נפלא, הדור הנשריות שלו עדיין נשארה. אני חושבת שזה כל, באמת, זה רק להצדיע לאיש הזה, אחרי כל מה שהוא עבר. ודווקא כשצפיתי בעובדה ובכל הסיפור העכשווי, לא יכולתי לשכוח את גיבור הילדות שלי, באמת אחת התוכניות הכי, אני חושבת שזה אפילו היה לפני התוכנית של דליק וטוליפ, לדעתי.
יש מצב שזה היה מקביל, כי כמו שהיה תמיד רבקה מיכאלי גבי גזית, או רבקה מיכאלי אהוד מנור, תמיד זה היה נראה לי דור נשר ודליק במשהו מקביל.
אז בעצם השישר בינינו, זה ככה היה באמצע שנות ה-80, ואני זוכרת שם את הפאנל הקבוע של דורין קספי, ולדעתי וילוז'ני היה שם, ומאיר סוויסה היה שם, ואני זה באמת הייתה תוכנית מהממת, אני לא חושבת שזאת הייתה תוכנית, זאת אומרת, דליק וטוליפ לדעתי יכול להיות שזה חפף אולי בשנים
ולדעתי הם היו בוגרים יותר, כלומר לקהל יותר בוגר, יותר נכון, מתבגר, נכון?
נכון, נכון, ואני עד היום מזמזמת את שיר הפתיחה שישאר בינינו בטלוויזיה
נכון?
הישראלית רוממה ירושלים מיקוד 919-03 כן, אז זה הייתה תוכנית, גם יקיר אביב אני חושבת, הייתה לו את אחת הפינות הראשונות שלו שם.
ודני בסן היה בקאסט של השחקנים, שגילמו כל מיני דברים.
נכון, נכון, ואפילו היו זמרים, לדעתי גם נורית קספי, אם אני לא טועה, זה היה מאיר בנאי, באחד או שניים מהפרקים שאני ממש זוכרת אותו, שהם היו מלחינים שירים. שהיו נשלחים אליהם, ואני גם זוכרת את הסיפור עם אחת הילדים המנחים, ואחת מהם צליל שלח, אני זוכרת שהיא נהרגה עם ההורים שלה בפיגוע ברס בורק, אני זוכרת שלקחתי את זה מאוד 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 קשה. זה היה הלם, פתאום מישהו בטלוויזיה, זאת אומרת, לא היו שנים שהיו פיגועים, אז זה לא היה משהו ידוע כזה. ובחזרה לדור נשר, אני מאוד אוהבת אותו, אני אפילו הייתי אצלו באודישן.
די.
כן, לפני 20 שנה בבית, כשהוא ככה עבד על איזה סרט. הוא היה מאוד מאוד נחמד, זכור לי
שזה נדיר בימינו, נכון?
כן,
את בעצמך בספרך מדברת כמה זה קשה, בספרך מבוכים.
נכון, נכון, ובאמת הייתה חוויה מאוד מקסימה, הוא היה מקסים, ועקבתי אחריו אפילו בתכונית של אורלי וגיא, לדעתי, קצת לפני שהוא קיבל את האירוע המוחי, הייתה לו פינה קבועה, אני חושבת שזאת הייתה פינה קבועה, כי אני ראיתי אותו לפחות איזה 5 או 6 פעמים. אני חושבת שהוא סטיריקה נהדר.
אני מסכים.
וכל הכבוד לו, ואני מאחלת לו בריאות רבה, ובאמת שחזור ליצור, כי
אז בואי נרים את כוסית המשקה שלנו. שאני תמיד בסוף שוכח לדבר על זה, אבל זה קישור נהדר, ועוד נחזור לדור הנשר, כי גם לי יש מה להגיד עליו, אבל בואי נרים את כוסית המשקה, ואת יודעת מה הפעם במשקה שלי?
מה המשקה שלך?
בגלל שהרגשתי שאני צריך קפאין לשידור בינינו, אז פשוט לקחתי כוסית צ'ייסר של אמרטו, ליקר השקדים, המתוק והמפורסם, מפוצץ הסוכר, ועליו יצקתי פשוט אספרסו. אז זה נראה כמו כוסית אמריקנו קטנה, של אמריקנו לא גדול, אבל בפנים הטעם, חלומי, חלומי, איזה כיף, ואיזה קרמה נהדרת שלא נעלמת עדיין. אז זה נותן את האווירה.
אז אני מודה שאתה, אתה אמנם סיפרת לי על הקפה הזה שאתה מתכנן לשידור, ועשית לי חשק אז לקפה, והאמת שהשבוע אני שתיתי יותר מדי אלכוהול, אסור לומר את זה בכל רם, כי ההורים שלי מאזינים.
בתפקודי כבד וכאלה.
בתפקודי כבד
וכאלה. מכיר את הריטואל, כן.
הריטואל שאנחנו, כן. אז החלטתי הפעם להשקיע בקפוצ'ינו, והשקעתי ממש בקפוצ'ינו עם קצף, עם חלב שמוקצף ממש בנפרד, נטול אלכוהול, כרגע לפחות עד הערב, כן, אני
יש לנו
מרגישה.
מושג, נסביר למאזינות והמאזינים שלנו, שנקרא צום אלכוהול, כי כן. לפעמים אנחנו מבקשים לשמור את עצמנו כמו מתנזרים עד לערב הזה, עד להקלטה, כן. כדי שנוכל לתפוס ראש, אבל זה, אני מוכל לך על זה.
כן, זה פשוט איזה שבוע של חזרה לשגרה, שהיה באמת קשה להתאקלם במציאות מחדש.
אני יודע שתחזרי לזרועותיים אלכוהול בשבוע הבא.
לחלוטין, לחלוטין.
אז לחיים.
לחיים.
ותראי, לגבי דורון נשר, המון המון תחנות בקריירה שלו, תמיד ידעתי להעריך אותו. אני חושב שהוא נמנה ליתר דיוק, עם אזנה מודי בר-אוני. נכון?
נכון, נכון.
של האנשים, נכון. שזו סתירה עדינה, זה עובר ככה. כן. אני בקלות מדמיין את דורון נשר עושה את הסדרות תעודה של מודי, ואת מודי מגיש תוכניות תרבות שהוא עשה, אגב.
נכון,
כן?
זה ממש... להיות שחקן וסתיריקן עם נגיעות סתירה.
ואני נורא אוהב את החופש שיש לאנשים האלה, כי את יודעת, כשאני מגיש תוכנית אקטואליה, או אפילו תוכנית ספורט, למרות שבספורט זה גם, יש איזה חופש מסוים, כן. אתה כל הזמן מרגיש שכל מיני טרולים יעמדו עליך לחלותך. האם נתת פה מספיק, האם נתת שם מספיק, האם זה... ולאנשים האלה יש חופש. החופש ביצירה, אגב, שזה מה שאני מרגיש שאנחנו עושים כאן, הוא בעצם לומר את אשר הליבך בצורה נעימה, עוקצנית לפרקים, אבל עדיין כזאת כיפית. אז נכון, יכולים להגיד עליך שאתה שמאלן, שאתה ביביס, שאתה זה, אבל אם זה נעשה בצורה נעימה, אז כן. למה לא? וזה מה שזוכר מדורון נשר, כולל כמובן, בזמנים מאוחרים יותר, ציפורי לילה, עם נכון. תחייתה וכמעטה לתחייה של מרים אביגל, המנוחה, עם השיר כמוני, הולכים ילדים על החוף, והמה בני דייגים, בקיצור שיר בת הדייג.
כן.
כן, אז... זה דורון נשר שאני זוכר ואני מאחל לו. תשמי, גם יש ספר, נכון?
כן, יצא עכשיו ספר חדש.
ונדמה לי שתוכנית בגלצי קבועה, אם שמעתי פרומו, כלומר זה לא רק תוכנית אחת, אז אחלה, אחלה.
כן, כן, אז זה כיף לשמוע. אתה יודע, אני רוצה לספר לך על, ככה, אנחנו מדי פעם נחלוק עם המאזינים, אנחנו מחליפים בינינו כל מיני סרטונים שאנחנו צופים כשמשעמם לנו, או כשאנחנו לא מצליחים להירדם בלילה. אז ביום שבת יש לי ככה את ההליכה הקבועה, שזה בדרך כלל הייתה פעם ריצה, ועכשיו זה רק הליכה, שאני מאזינה לכל מיני דברים, פודקאסטים מפה, הסקטים, מה שנקרא, או צוללת לתוך הרחב, ארכיון של רשות השידור, והפעם ממש במקרה עליתי ביוטיוב על התוכנית צץ וצצה. אז עכשיו אני מדי פעם, בגלל שעשיתי הליכה, אז לא צפיתי בזה מדי פעם, זה גם אני, יש איזו גרסה מצולמת שאי אפשר כל כך לצפות טוב, ויש גרסה ששומעים בה הרבה יותר טוב שרק מאזינים. ותשמע, נזכרתי בטליה שפירה, קודם כל, אחת הקומיקאיות הנפלאות שהיו לנו פה. הצץ וצצה הזה, זה בכלל ההפקה משירי אלתרמן, ואני גיגלתי קצת, כי לא... בזמנו לא ידעתי שזה האלתרמן, מסתבר שזה אלתרמן המאוחר, מה שנקרא. אלתרמן שרצה ככה לעשות משהו קליל יותר ולחזור לכותרות, והוא...
להתמסחר.
קצת להתמסחר, זה... אני באמת תוהה אם... זה לא יצחיק אותי, אבל זה העלה בי חיוך כל כך גדול, שאני ממש ממליצה, זה 40 דקות של מופע, סוג של מופע
שני,
בידור.
טליה, יש שם במופע הבידור הזה דברים חשובים. אוריאנה, זמר שלוש התשובות, גדליה רבעי, שזה בעצם שיר, סוג של שיר מזרחי או ים תיכוני כזה.
נכון. כל, השירים בעצם... שהפכו ל... אפשר לומר, נכסי צון ברזל בתרבות הישראלית שלנו. זה, זה, זה נחמד ככה לראות מאיפה זה הגיע, כי פתאום, או, אני מכירה את השיר הזה. אני מודה ש... זה דפקה שיצאה בשנת 1969. אני מודה שאני אפילו לא הגעתי אליה עד יום שבת האחרון. וטוב, טליה שפירה, לא צריך לומר הרבה, או שכן. אני לא ידעתי ש... לא, האמת שאני ידעתי שהיא השתתפה במערכון המפורסם, כמובן שאלה מרמור, אבל לא ידעתי שהיא עשתה הרבה הרבה דברים. עיניים גדולות, חגיגה בסנוקר, שלצערי הרבה לא צפיתי בסרט, כן, כן.
ודאי, עליה נאמר, עשית כבר את הפדיחה שלך היום.
עשיתי, לא, לא, אני...
עליה נאמר, עליה, על טליה, לא עלייך.
כן,
קודם כל, את טליה והיא טליה, נכון?
אני טליה, כן. אפרופו חגיגה וסטוקר ואפרופו פדיחה, למה אני צוחקת? כי בטוויטר אני זוכרת שפעם אחת, בכל יום עצמאות יש לי את הוידוי הזה, שלא יצא לי לצפות בסרטי הבורקס, ממש לא, כי יש לי משהו נגד סרטי הבורקס, פשוט לא היה לנו כבלים שהיינו ילדים, ואיכשהו לא יצא לי לראות את הטלוויזיה שהיא לא הערוץ הראשון, ופשוט לא יצא לי לצפות.
את יודעת איך אני ראיתי? את יודעת איך אני התוודעתי לזה? הרי מה לעשות, הוריי יקרים לא היו צרכנים של סרטי בורקס, ופשוט יום אחד אחרי בית ספר, שמעתי את הילדים, כלומר לאורך כל שנת הלימודים, זה היה בכיתה ד' ה' או ו' ביסודי, בית ספר תרבות בראשון, והילדים דיברו על ציטוטים, חיכו, מה עושה התולד, מחפשת חכה, וזה מצ'רלי וחצי, כן, אבל אנחנו מדברים על אותה זירה, כן? ולא ידעתי, ויום אחד ביקשתי מחבר שגר קרוב, אתה מוכן לבוא אליי, הוא בא אליי עם קלטת, וראינו והתפוצצתי מצחון.
מדהים, מדהים.
ושם התוודעתי לזה, ואגב, יש הרבה מאוד ילדים היום שלא מכירים את זה. וזה באמת, זה באמת, ואגב, צ'רלי וחצי, את יודעת שזה יאיר רוזנבלום שם? עם המנגינה האינסטרומנטלית של סליחות, באת אליי וזה, זה היה אז אינסטרומנטלי, זה בכלל עוד לפני, או במקביל לביצוע שהיה. תמיד שמראים את הבית האשכנזי של צפון תל אביב, בשייח מונס, כן?
כן.
אז שומעים את ה... כלומר, הבית הוא בצפון תל אביב, שייח מונס זה לדעתי המקום, חורבת הכפר הערבי שהם צילמו את בתי המצוקה, אם אני לא טועה. אבל תמיד שהראו את נדמה לי גילה קציר או לוי, לא משנה, אחת מהשחקניות הפופולריות בעת ההיא ששיחקו את גילה, גילה הייתה הדמות שבה הייתה יהודה ברקן, אז תמיד שראו את הבית המפואר, מנגנים יאיר רוזנבלום. תמיד שמראים צ'רלי וחצי, יש איזו מנגינה סמי-עבריינית כזאת, נחלולית. נדמה לי שמעתי כספי גם היה על הניהול המוזיקלי, שזה בכל אופן, כן, אז דיברת על טליה שפירה, את יודעת, סבתי המנוחה שדרכה למדתי להקשיב לרדיו ולכל מיני כאלה, היא מדי פעם נקלטו לה מערכונים מהטלוויזיה, וכשהייתה טליה שפירה בסוף שנות ה-80 אצל גבי גזית בתוכנית סוף סוף, היה דבר כזה,
כן,
במקביל
נכון.
לסיבה למסיבה, אחת נכון. הדמויות שלה הייתה אומרת דברים במבטא הידישאי כבד, ואז מסיימת...
טיפשה, את לא מבינה.
בדיוק, וטיפשה. וסבתא שלי הייתה אומרת את זה, וזה היה מצחיק.
לגמרי, נכון, נכון, זה היה, כן, זה היה קלטה טיפשה, את לא מבינה, אבל אני לא נעים לי להודות שאני פשוט זוכרת אותה בתפקיד של צמד הזה ביש וגדה בתוכנית של חשבון פשוט. היא הייתה או ביש או גדה, אני לא זוכרת מה היא הייתה, אבל אני פשוט זוכרת אותה משם. היא הייתה שם, אני חושבת שפעם ראשונה נדלקתי עליה. כן.
אגב, יש סרט תעודי, אפרופו ה-VOD של הוט, שלא בא לי לשלם, אבל הם כן משחררים דברים בחינם שאפשר ללחוץ. אז יש סרט שהכין הבן שלה ממש בשנים האחרונות, ושם הוא למעשה מדבר ומראה קטעי ארכיון ביתיים ודברים מעניינים. זה נקרא 17 התחלות על טליה. יוני בן טובים הוא הבן שלה שיצר כן. את זה. הוא בכלל חי בלונדון, אבל הוא חזר לארץ ומסביר לבן שלו באנגלית ולאשתו מי הייתה אמא שלו וכולי. הוא בנה הבחור, צריך לומר, ואתם מוזמנים לצפות בזה. אם אתה כל כך צעירה, טליה...
ממש, בגיל 45.
כן.
כן, ועוד דבר אחד קטן עליה, היא השתתפה בקרובים קרובים, בתור תיאודורה בלפור, האסטרולוגית. אתה זוכר את הפרק הזה?
כן, 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 ודאי. גם אם במאורפל אני זוכר. טליה שפירה, זה מדהים, את יודעת, זה מסוג האנשים, יש הרבה מאוד אנשים בתרבות שלנו שלא זכו להיות כוכבים ענקיים.
כן.
ואני שמח שהם בכל זאת זוכים להכרה. כן. בואי נדבר על אדם שחי בינינו, למשל, ואנחנו מאחלים מאוד שנים רבות וטובות. דני ליטני. דני נכון. ליטני, למשל, הוא דוגמה לזמר ענק, נכון?
נכון.
זמר ענק ומוזיקאי, ואני לעולם לא אשכח לו את השיר על אותו חמור לבן שחונה ממול בית התפוצות, והשלום יגיע קצת אחרי חצות, נכון? כמה טוב לי בחיי. אבל יש אנשים שנתפס להם, את יודעת, זה לא מאזורים של שלמה ארצי כזה. מצד שני, כשאומרים, ועוד מעט אולי נדבר עליו, על יזהר כהן, שחוגג 70 בשבוע כן. הקלטת הפרק הזה, אז דיברנו עליו לפני כמה שבועות, ואת אמרת לי שגם הוא נתפס כאילו כמי שלא עשה את זה בגדול, אבל הוא בעצם כן עשה את זה בגדול. אז יכול להיות שאולי זה תקופות, ואולי מה זה מעניין בכלל, כל אחד, ושמעתי בדיוק שאלות אישיות, וואי, סליחה על החפירה, רגע.
לא,
שלום
רוזנפלד. בשביל זה אנחנו פה.
שלום רוזנפלד, העורך הוותיק של מעריב, מנוחתו עדן, כן. העניק שני רעיונות בשאלות אישיות ליעקב אגמון, ובאחת מהשאלות הוא שואל, הוא אומר שהוא לא רוצה לומר את זה בשמו, אבל היה הוגה דעות צרפתי שאמר כמה אידיוטים צריכים לשבת ביחד כדי שיגידו שהם קהל. הנמשל של המילה, של הדבר המעט לא נעים הזה, והלא מנומס, כן. זה בעצם, מה זה קהל? האם קהל חייב להיות מדורת שבט, או מספיק שאתה נוגע באנשים? ואפרופו דני ליטני, ואפרופו יזהר כהן, ואפרופו כל טליה שפירה נגיד, מספיק שזה גורם למספיק אנשים להנח ולא אומר, אז אולי הם עשו את שלהם.
וזה גם במבחן, זה קצת בתוך רטרוספקטיבה, כי בזמנו טליה שפירה נחשבה בדרנית, דני ליטני נחשב רוקיסט, יזהר כהן, זה היה מין סוג של פופ אולי בידורי, זאת אומרת, אני לא יודעת אם בפרק זמן נתון, שוב הייתי צעירה מדי כדי לדעת, הוא היה כוכב ענק, אבל אני לא באמת יודעת אם הוא נחשב כזמר איכותי, והוא זמר מופלא. יכול להיות שכן, יכול להיות שאנחנו, אם היינו מבוגרים אז, היינו יודעים. אבל אלו דברים שאתה בדיעבד מסתכל על הקריירה של מישהו, ושוב, עובדה שאנחנו זוכרים אותם היום, ונאנחים. אפרופו אלתרמן שהזכרתי בצץ וצצה, אז צפיתי בעוד משהו מופלא שבוע, שוק המציאות, אפרופו נוסף של אילי גורליצקי שדיברנו עליו לפני שני פרקים, אילי גורליצקי ויונה אתרי ממופע שעלה בשנת 65 ונמצא תקליטור המלא, נמצא גם ביוטיוב, אני ככה אתן לכם איזה נראה לי באיזה שרשור קטן את הקונצרטינה וגיטרה, שזה פשוט מקסים.
גם, זה כתוב מדהים.
כתוב נפלא, אלתרמן שבאמת הקריירה שלו היא כמו של פיקאסו, היא מחולקת לתקופות. וממש יש תקופות, תקופה פוליטית יותר, ותקופה רומנטית, ותקופה סאטירית. ושוק המציאות, זה באמת, זה מופע שהיה אמור לעלות ממש לאחרונה בתיאטרון חיפה, ממש לפני שנה. והבנתי שהקורונה עצרה את זה, ואני לא יודעת מה יהיה עתיד התיאטרון, אבל יש מצב שהמופע הזה עולה שוב בכיכובם של אלון אופיר, ואני חושבת שגם דפנה דקל שמע.
אוי, מדהים.
כן, כן, שזה יהיה מאוד נחמד.
וואי, דפנה דקל זה גם סוג של קראש. רק לא מהאיטיז, זה לא יותר מתחילת שנות ה-90.
מתחילת שנות ה-90, אבל יש שם שירים מפלאים, יש שם פשוט שירים ש...
אז הזכרת את קונצרטינה וגיטרה. תראי, זה תמיד הדיון שיש לי עם אבשלום קור, יועץ הלשון שלנו בגלי צהל, כי הוא מקפיד על עברית קלה כחמורה, מצד שני הוא משוגע על אלתרמן, אבל עדיין הוא לא מקבל את מה שאני מקבל ואוהב את, אצל אלתרמן. אני אוהב את השזירה של הלז בתוך העברית, והנה, הכנתי תוך כדי בעדיבות גוגל בשניות, דוגמה שאני רוצה להביא לך. שימי לב, למשל, אפרופו השזירה הזאת, אז הנה, היא עבדה בקרנטינה בתפקיד של סניטר, עד כאן לא עזית, נכון?
נכון.
ואז, הוא עבד, מי נפקמינה, תפקיד מכס לא זוטר. הנה, ארמית ועברית. תראי, זה שילוב מדהים. וזה נמשך כאן. למשל, כשאנחנו מדברים על העברית, אז הנה משהו שהוא די עברית. למשל, מרת נינה קודם כל הייתה שואלת, מה נשמע בעבודה ובכל עדין, בליווי של צליל גיטרה מצלצלת, הוא סיפר לה על מיסי העקיפין, אבל אז אנחנו מגיעים לחלק נוסף. שימי לב, לצלילי הברקרולה, ברקרולה זה כלי נגינה איטלקי,
כן.
לצלילי הברקרולה, הוא סיפר על מס הבלו, על סחורות בלי בנדרולה שתופסים אותנו לו. זו הישראליות, ומי שחושב שרק העברית, ב-100% צמיתות כזאת, זה לא. כל הכיף הוא אמנם להחריט את הלעז, כפי שרצה איתמר בן אבי, אבל מנגד גם לאזן במדוברת שהייתה כאן.
וגם להמציא, וזה בעצם העברית, הלעז בעברית, הוא בעצם ממציא מילים מחדש, כי אנחנו לא מבטאים את זה בדיוק, כמו שאומרים את זה באנגלית. זה הופך להיות מין איזה משהו שלנו לגמרי, לחלוטין חלק מהשפה. אפרופו, עשינו פה איזה שלכם לשעה קלה, אבל אולי אתה רוצה לספר לי על השלכם לשעה קלה שלך.
כן, אז זהו, אז אני אגיד לך, אני רק פשוט אומר שאני פשוט עובר על היצירות של אלתרמן, ואני אוהב את היצירות המאוחרות שלו. זאת אומרת, מגש הכסף זה בהחלט דבר אדיר, וכולי, ומסביב למדורה וכל זה, אבל השזירות האלה, זה דבר, למשל, השיר על תל אביב, נכון? השיר שמדבר על איך זה הולך שם, כשהוא מדבר, כן, עם זוקפות לורנטה, כן, כשהוא משווה בין תל אביב כן. לירושלים. מה שאתם מקבלים עכשיו זה בעצם, אני מנסה לעורר נושא תוך כדי, ואנחנו לא עוצרים את ההקלטה. אז הנה, הצלחתי לעלות על זה. השיר הוא בכל זאת יש בה משהו. ולמה השיר הזה של אלתרמן כל כך קסום לי? כי שימו לב, תקשיבי בדיוק, תליה על זה אני מדבר איתך. אז הנה, אם לסלון נכנסת פתע, אישה יפה, אבל ממש, שזה קצת דיבור של היום, נכון? יפה, אבל okay. ממש. המפלצות זוקפות לורנטה, ולוחשות כמו נחש. המפלצות זה הרחלניות, היינטס, כן? כפי שהיה מקובל כן. לומר. וזה מה שאני אוהב. זה בהחלט אחד הדברים. שוב, הנה עוד דוגמה לשזירה הזאת. אבל הזכרת את שלכם לשעה קלה, וזה מתחבר לצץ וצצה. הכוכב של צץ וצצה, לפחות בגלגול הראשון, היה בומבה צור.
בומבה צור.
הזכרנו אותו בתלת לאו מלחולי ובעוד הזכורים.
נכון.
אבל בדרכי לפדיקור, כן, מה לעשות, זה גבר מודרני, כן. אני שמעתי שוב את שלכם לשעה קלה, זה מצוי ביוטיוב, אדם שעשה עבודה קדושה, אני לא יודע מי הוא, אבל אתם מוזמנים לתת לו בכבוד ובלייקים ובסובסקרייב.
את יוסי בנה, גדי יגיל, את יורם גאון, פשוט רבקה מיכאלי, אני פשוט ראיתי את את הרשימה, ואז אמרתי, אוקיי, אני מבטלת את כל הלוז שלי, ופשוט יישב להקשיב לזה.
אז כן, ולא בגלל תוספתן, חלילה. פשוט ביטל.
לא, חלילה, חלילה.
אז קודם כל, כמה מילים על שלכם לשעה קלה. שלכם לשעה קלה היה פרויקט שאלוואי והיה קיים היום, אם לא ברדיו, אז לפחות בטלוויזיה. ומה זה היה שלכם לשעה קלה? זה היו לוקחים אומן שהיה אז ברומו של עולם וברומו של שיח ציבורי, ואומרים לו, קח עכשיו חצי שנה, קח את תזמורת זיקו גרציאני, שאני לא זוכר אם זה כן. היה תזמורת מיוחד לתוכנית או תזמורת של רשות השידור, לא משנה, זה הייתה הפקה, רשות השידור קיבצה עשרות נגנים. גרציאני מנצח, זה נשמע כמו פירמה של רהיטים, אבל לא,
נכן.
יצמק זיקו גרציאני שבכלל היה בולגרי, זה נשמע כזה איטלקי,
כן.
אבל לא, הוא היה מנצח על הכל, זה אפרופו קריבושה שאולי עוד נגיע אליו, אז שנים לפניו, זה היה הוא. טובי הכותבים, כמו דני רווי בדלי חיים ארוכים ועוד כמה מנוחים, מרבית המערכונים ששודרו בתוכניות המערכונים של כל ישראל ואפילו גלי צהל לאחר מכן נלקחו משם, ואמרו לאומן הזה, יש לך חצי שנה, תעבוד על תוכנית, ואז הוא מקליט את התוכנית, לרוב זה בבית המורה בתל אביב, לדעתי זה ברחוב נחמני, או משהו נכון. בסגנון, באים ב-11 או 12 בלילה, כנראה אחרי הופעות, כנראה שככה היה ניתן לקבל את האולם, אז בשעה ממש סופר מאוחרת, שעת לילה, מקליטים את זה, משדרים את זה בשבת בצהריים, המדינה בעוצר, תחשבו מה היה, אז שלכם לשעה קלה, ואז אחרי שירים ושערים, וזהו. אין פגוש את העיתונות לראות את כל הפוליטיקאים בזה אחר זה. זה מה שהיה אז. ולכן, זו הייתה גולת הכותרת. אומנים היו רוצים את זה. תחשבי, טליה, על זכיינית טלוויזיה, שפשוט משקיעה באומן ואומרים לו, צור ספשייל. אולי זה משהו שאפשר לצפות מתאגיד השידור הציבורי.
נכון.
אני חושב שממקום העבודה שלי אולי היה ניתן לי, אבל שוב, זה כסף. היום זה נורא נורא קשה.
זה גם לא, אני לא חושבת שזה מוכר היום. היום באמת הדרישה מערוצי טלוויזיה ובכלל מערוצי תקשורת היא אקטואליה. יש המון תוכניות אקטואליה, אני חושבת שהבידור קצת נדחק הצידה. אפרופו שלכם לשעה קלה עם בום בצור, אז השיר דיזנגוף רישמן, אני ממליצה לכם, אתה שלחת לי את השיר הזה, תשמע, אני הזנתי למילים. נעתי באי נוחות בכיסא, אני מודה, באי נוחות קלה, 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 קלה.
סקסיזם?
אז זהו, ש... מצד אחד, זה קסם. זה קסם. זה קסם, כי בוא, אנחנו בני אדם בסופו של דבר. אנחנו נשים וגברים, ואנחנו נמשכים זה לזו וזו לזה. וזה בסדר. זאת אומרת, לא קורה פה משהו שלא קורה היום. אבל אני קצת אפילו קינאתי, אבל רגע קאט. בשחרור הזה מצד אחד, ומנגד נזכרתי בסיפורים אחרים שקרו בתקופה הזאת בישראל ובכלל בעולם, ואני אומרת, אוקיי, יכול להיות שאולי טוב שריסנו קצת. יש ניחוח סקסיסטי טיפה, זאת אומרת, אי אפשר...
צריך לומר, מדברים שם חתיכות ודברים מהסוג הזה, שזה כאילו ברף התחתון, אבל זה עדיין מציק, אני מבין.
זה כן, זה מציק, אבל זה לא פגם לי בהנאה. זאת אומרת, זה קצת כמו ג'קי מקיידן שדיברנו עליו בתוכנית הראשונה.
טוב, המאנטזת היום נשמע לי הרבה יותר רע מדיזינגוף רישמן, למרות שאני חייב לומר, אני מנסה להסיר את המילים, ואני לא מוצא, זה שיר שקצת נשתקח, אבל את יודעת איך השיר הזה פרץ לחיי? בסדרה, אותו מודי ברון שהזכרנו קודם, בסדרה במדינת היהודים. שזו סדרה אדירה, באמת, זה נוסטלגיה, זה רק עליה אפשר לעשות. אז מדברים על התקופה של בין מלחמת ששת הימים ליום כיפור, ועל פריחת התרבות והבידור בארץ, ועל איך שאנשים התחילו לשחרר טיפה את העניבה, ולראות בידור יותר ממוסחר, ויותר פמיליארי, ויותר מתחנף לקהל. ודיברו על זה שבדיזינגוף פינת פרישמן, או בפרישמן פינת דיזינגוף, חוץ מהעובדה שהקאמר ישב שם, שם היו משרדי המרגנים. פשנל,
נכון.
נועם פשנל, סמל.
פשנל. פשנל, אפרופו אלתרמן ממקודם.
כן. והיית עובר שם, וכולם היו יושבים שם. אין היום דבר כזה. נכון. זאת אומרת, גם אם אני לוקח את הקנטינה, או כל מיני מקומות כמו התחתית, וזה זה לא אותו דבר. ואם זה היה אותו דבר, סביר להניח שהייתי הולך לשם, רק כדי לחוש את התחושה הזאת.
והיה אבל... גם את הסיפור של קסית ורובל, שגם ישבו...
באותו רדיוס.
כאילו, באותו, זה ממש באותו רדיוס, זה אפילו לדעתי 300-400 מטר קסית ורובל, לדעתי. קסית הוא, הוא קצת אחרי גורדון, ורובל היה טיפה לפני ארלוזורוב, והיו שם, ישבו שם בעצם, זה היה האומנות והבידור, השירה והתיאטרון וה... כאילו האומנות הגבוהה יותר, והבדרנים, שישבו ברובל, זאת אומרת, זה היה מאוד מאוד מוגדר שם.
כן, ואת יודעת, אני חושב על... זה קצת חסר לי. הייתי רוצה שיהיה מקום אחד שבו אפשר יהיה, לא רק אני, גם אנשים שאינם, את יודעת, שפשוט הם יכולים לעבור שם, ולדבר עם כל מישהו שהוא משהו בתחום הזה. אבל כן, את יודעת, זה מדהים שזה רדיוס מאוד מאוד מסודר של דברים, כי אם את הולכת על ביילינסון, אז תיאטרון האוהל, ואפילו אולפן הראשון של דן שילון, ג' ג' שהיה שם, שסיפרת עליו. וקפה קסית, והבית של חנה רובינה, והכל היה שם באזור.
אני חושבת שגם זו התקופה, אפרופו דיזנג ופרישמן, שהמונח נערות ריינס התחיל להשתרש בשפה, שזה היה, אמרו הרי, רחוב ריינס, זה רחוב מאחורי רחוב דיזנגוף, והגברים שהיו לוקחים לעצמם מהאבות, לא היו צועדים איתם ברחוב הראשי, אלא ברחוב האחורי. אז ככה זה משהו שאני זוכרת מהתקופה ההיא.
כן, הלוואי והיה היום שלכם לשעה קלה באיזושהי דרך. לא יודע איך, לא יודע מה, לא יודע מי.
אני, הלוואי, הלוואי.
והנה תראי איך אני עושה לך קישור לנושא הבא. כן. את דיזנגוף פרישמן, השיר הזה, שבום בצור וזה, גם איבד וגם הלחין, מתי כספי.
מתי כספי, כן. טוב, תשמע, מתי כספי, זה גם אני חושבת שצריך להקדיש לו תוכנית, כי למתי כספי יש עשרות אלפי הסתעפויות בקריירה שלו, אבל הפעם, בתוכנית הזו, אני רוצה לדבר על ארץ טרופית יפה. בחיפושיי אחרי שירים קליטים לשבת, שישחזרו את הצלחת על בטוח שלנו. והשרשור המופלא שבאמת הכניס הרבה אנשים ככה הריב להם את המצב רוח. ארץ טרופית יפה, אחד האלבומים הכי משמחים שיש, הוא יצא בשנת הולדתי, בשנת 77. בעצם מדובר קודם כל אהוד מנור ומתי כספי, שהם אולי הצמד המוזיקלי, אני חושבת שאם לא במקום הראשון, זה בעצם קשה, התחרות מאוד מאוד קשה. אבל יש את אריק ושלום, אבל יש את אהוד ומתי. וגם אורי הרפז, שאחד הפרברים, מה שנקרא הפרבר השמאלי, הוא
תמיד היה שמאלי, כן?
לדעתי הוא עמד תמיד בצד שמאל, תלוי איך מסתכלים על זה. הוא בעצם תרגם את השירים מפורטוגזית, של הסמבה והבוסנובה, לאהוד מנור, שלקח אותם כמה שיותר קרוב למקור. ושירים של המון יוצרים ברזילאים מאוד מאוד מוכרים, צילה דגן, זמרת נהדרת. הפרברים היו שם. יהודית רביץ וקורין אלעל, ממש ממש בתחילת הקריירה. ואחד את הדיסק הזה, את התקליט הזה בעצם אני זוכרת, ממופע קודם כל שצולם. הוא צילם בקיבוץ. אתה זוכר את המופע הזה? הוא צולם אמנם בשנת 78, אבל הוא שודר כמעט כל חג.
שודר רבות. אני גם זוכר את המופע הזה, ואני גם יכול להגיד לך, זוכרת שדיברנו על Two Men Sound, הבלגים שעשו את דיסקו סמבה, מחוזת הבר מצוות, כן, והחתונות.
נכון, נכון.
אז אם את מפרקת אותה, רבים מהשירים בתוך המחרוזת הושרו שם. עכשיו, נכון שהאיכות הייתה הרבה יותר גדולה בארץ טרופית יפה, מכיוון שהם לקחו שם את ה... את השירים באמת הגדולים, לאו דווקא את הדיסקו סמבה של זה, אבל, נכון. אבל אם את לוקחת את זה שם, אפילו יורק בן דוד נמצא שם. השיר נכון. על פיום ערביה, איזה כדורגל.
איזה כדורגל, עזור לי בביצוע של צילה דגן, אחד השירים המדהימים. בוא נחזור. משהו בהרמוניה הקולית שלהם היה מקסים. אגב, שם ארלה קמינסקי הגדול, אני חושבת, עשה את מה שהיה אחרי שם על כל התזמורת, כלי הקשה. סמבה בשניים, זה השיר האהוב עליי.
נכון. אגב, את יודעת מה שמדהים? זה שהשירים האלה בכלל הוקלטו לתוכנית רדיו בכל ישראל, שנקראה דורא ומי עוד, ובגלל ההצלחה, הפכו את זה לתקליט, ואז להופעה מטורפת. ותחשבי רק על היצירה הזאת, שבה פשוט מתיישבים, מחברים ומתרגמים את השירים, מחברים את הכל למופע. וזה מדהים, אגב, יהודית רביץ המשיכה אחרי זה בדרייב הזה לבולריו.
בולריו, כן.
שזה מדהים, אפשר לשמוע את זה שוב ושוב.
אפשר, זה פשוט, גם יש משהו במוזיקה הברזילאית, זה בוסנובה, שהיא בעצם מוזיקה עצובה, אבל היא מאוד משמחת, זאת אומרת, זה עצב משמח, אני לא יכולה להגדיר את זה, לשים את האצבע על הרגע שזה מוציא, אבל זו מוזיקה, היא מזיזה משהו בנפש, ואתה
כן.
מתרפק ומתכסה בה.
אז אפרופו מוזיקה ברזילאית, השבוע בחף ג' בחודש אדר, צוין יום השנה למותו של אלי ישראלי. אלי ישראלי כן. נפטר בשנה שעברה, ואלי ישראלי הוא אולי מחיי האהבה למוזיקה ברזילאית. כאן אצלנו נכון. בארץ, אלי היה עם הוריו בשליחות בברזיל, ומשם ינק את האהבה למוזיקה ולתרבות הברזילאית. והוא הקפיד להשמיע את מיטב החידושים וגם הישונים של המוזיקה הברזילאית בתוכניותיו כן. השונות בגלי צהל. אבל אם כבר הזכרתי אותו, הוא היה איש רדיו במלוא מובן המילה. את יודעת, כשאני נכון. מנסה לעשות חשבון נפש עם עצמי, ואנחנו אומרים את זה כאן בהרבה תוכניות, אני אומר את זה, אז בסוף באתי מאהבה לרדיו. אנחנו עושים טלוויזיה כשצריך להתפרנס, וזה כן. כיף, וזה אולי מוכרות מסוימת, וגם יש לזה איזו דחיפה לפעמים לאגו, אבל בסוף הקסם הוא רדיו. וכשאלי ישראלי יצא רדיו קסום, עם שילוב של מוזיקה וקריינות ואפקטים, ויכולת ורבלית מטורפת, אלה דברים שלצערי לא קיימים היום. והאמת, אני קצת מבכה אותם, מכיוון שרדיו הפך היום למקום שבו אנשים צועקים את דעותיהם, ומעט מאוד נותנים מקום ליצירתיות. אם בא איזה ויץ אחד או שניים, זה בדרך כלל חשבון מישהו, ולא כדי להרים משהו.
וגם המקום היצירתי היום ברדיו, אני חושבת, הולך באמת לפודקאסטים, להסקטים. זה מקום שקצת, אולי אפשר את הטרנד הזה להסביר, בכך שיש געגוע. ורצון לעשות משהו קונספטואלי, משהו שהוא לאו דווקא אקטואליה, לאו דווקא פוליטיקה, שיח אחר, טון דיבור אחר.
ובעיקר בלי לחץ של זמן.
ובלי לחץ של
את
זמן.
את יודעת, כן. אני ואת מדברים הרבה על, יש לנו איזה קטע כזה שאנחנו אומרים, זה מרגיע אותנו. כלומר, משהו מסוים, כן. זה יכול להיות תוכנית טלוויזיה, זה יכול להיות פודקאסט, זה יכול להיות מוזיקה, משהו שמרגיע. עכשיו, מה זה המרגיע? זה המרגיע זה לא שאתה בהיסטריה, ופתאום משהו מרגיע אותך. לא, זה פורט על נימים יותר עמוקים. אתה חש איזשהו אי שקט פנימי, משעמום או ממחשבות, ופתאום אתה רואה משהו, ומשהו אצלך נרגע. וזה יכול להיות נוסטלגיה, זה יכול להיות שפעם דיברת על הכיסאות הכחולים באיצטדיון של סלטה ויגו, נכון? או משהו כזה.
נכון, נכון, נכון. לגמרי.
אין לדעת.
אז אני רוצה לפתוח רגע סוגריים, ככה, ולעשות איזה פולו-אפ לאחד חברנו ומאזיננו, אסי יערי, שגם הזכרנו אותו באחת התוכניות.
ודאי, איש גלי צהל בעבר.
איש גלי צהל בעברו. הוא צילם איזה שלט רחוב שכתוב עליו ניסן ורחמים. וניסן ורחמים כמובן הזכירו לו את הספר של ניסן ורחמים משיקון ב' של ראיה בלטמן, ואני קצת גיגלתי על זה וגיליתי תסקיטים. יש את התסקיט של שיעקב בנאי מקריין, זה פשוט מדהים. תסקיטים זה קצת כמו האייקאסט של היום, שלוקחים ספרים ובאמת אני מודה שכשהתחיל כל הטרנד הזה של להזין לספרים מוקלטים, זה קצת ככה עשה לי מין איזה זץ כזה, כי אני אוהבת לקרוא ולדמיין בעצמי ובקול שלי בראש, אבל פתאום נזכרתי שהיו תסקיטים פשוט מופלאים ברדיו. אפרופו ראיה בלטמן, אסי מספר שהיא הגיעה לבית הספר שלו, ואני זוכרת שבאמת, אני לא יודעת בת כמה, ואני חושבת שהוא ככה בן דורנו, ואני נזכרתי שהסופרת גאולה קדם, לצד עוד אומנים אחרים, אבל את גאולה אני זוכרת במיוחד, הגיעה פעם בשנה, היו בדרך כלל סופרות ילדים שמגיעות ככה לקראת יום השואה, יום הזיכרון, אבל היא הייתה מגיעה, היא גרה ליד בית הספר שאנו רביבים בחולון, ופשוט הייתה מגיעה אחת לכמה שבועות, גם לקרוא מספריה, גם לקרוא לנו, להקריא לנו סיפורים אחרים, בכיתה ד', בכיתה ה', בכיתה ו', אני לא יודעת אם זה קורה היום, זה פשוט מקסים, שספרות ילדים פשוט מגיעות...
את יודעת מי הייתה אצלנו?
כן.
דתיה בן דוד.
דתיה, וואו.
כן, כן, שכתבה גם טקסטים לפרפר נחמד,
כן,
נכון?
כן, כן.
וזה...
אז אני יודעת ששם סל תרבות, וגם אז אני לא חושבת שזה היה במסגרת סל תרבות, סל תרבות זה טיפה אחרת, אבל הוא כתב שהיא, בזכותה הוא רצה להיות עיתונאי, הוא כותב, ונזכרתי באמת בגאול הקדם שהיא פשוט, אני רציתי לכתוב אחרי שהיא הייתה מגיעה ומספרת סיפורים. זו יוזמה שהייתי שמחה מאוד לראות אותה היום בבתי ספר, נכון. כשיחזרו בתי הספר, ואני חושבת שזה משהו מקסים, לתת קצת כבוד לספרות, ובמיוחד לספרות הילדים, שקצת בשנים האחרונות, אני חושבת, ירדה מקרנה הגדולה.
נכון. דתיה בן דור, כן, זה החזיר אותי אחורה.
דתיה בן דור, כן, כן. זה...
דגדוגים.
נכון.
וכל מיני דברים מהסוג הזה. תראי, הנה אנחנו שוב בפינתנו, הכוכבים שלא ברור אם היו מוערכים מספיק, שהתחלנו אותה קצת מוקדם יותר, אבל אנחנו עכשיו מגיעים לליבת הסיפור. ומה הפעם?
אני הפעם, האמת שהתלבטתי, כי יש לי כמה שמות בארסנל, אבל אני החלטתי להקדיש את הפינה הפעם לזמרת נהדרת, שכולנו מכירים בשם חדווה אמרני. עכשיו, היא הייתה כוכבת גדולה, אין פה שוב ספק, אנחנו כולם מכירים את סלאם עליכום, וגם מי שעכשיו היה צריך לגרד בראש, הוא יודע בדיוק מי זאת חדווה אמרני. חדווה, כמובן אני חולם על נעמי עם חדווה ודוד, שאני זוכרת שזה תמיד הצחיק אותי, שגיליתי שהם היו זוג במציאות. חדווה ודוד. אבל גיליתי שירים שלה, היא הופיעה המון בקדם אירוויזיון, פסטיבלי זמר, ממש שירים נפלאים. השיר שנינו יכתב, אתה ידעת?
ודאי. אני יודע מה אתה לומר.
שהוא הפסיד. שהוא הפסיד להללויה.
כן.
וכן, כן.
את יודעת מי כתב אותו?
מי כתב אותו?
מושיק תימור.
או!
היית מאמינה?
וואו, וואו. טוב, תשמע, זאת הייתה הפתעה הכי טובה שעשית לי עכשיו בשידור. אני אפילו לא ידעתי את זה.
איי, איי, איי.
מושיק תימור, נפתח סוגריים, מושיק תימור האהוב, ידידנו, בתוכנית הנפלאה.
כן, מושיק תימור, מדהים, כתב שיר, ואיזה שיר, והלחן הסוחף.
שיר נפלא, זה שיר נהדר, ואגב, יש שם קליפ מדהים, קודם כל היא אישה יפיפייה, הייתה ונשארה, הייתה אז, ובאמת נשארה גם היום, וגם יש עוד שיר אחד, בוא אליי. אתה זוכר את השיר בוא אליי?
לא, מה זה בוא אליי?
אני אשרשר אותו. שיר שהשתתף בקדם אירוויזיון, לדעתי בשנת 80 או 81, הוא אמנם לא כל כך הצליח, אבל אנחנו כולנו יודעים מה קרה לי, הלוואי של בועז שרבי שהפך להיות להיט גדול. באותה בתחילת שנות ה-80, השיר בוא אליי, השיר שהוא שמע הרבה ברדיו.
כן, 1981, אני רואה עכשיו. רגע, אז מה את אומרת לי בעצם? היא הפסידה לאה בני בי עם סלאם עליכום? והיא הפסידה גם שנה אחר כך עם שנינו יחדיו?
להללויה, לא, והשנה אחר כך היא הפסידה, היא הופיעה בפסטיבל הזמר, עם שנינו יחדיו, הגיעה למקום שלישי, וזה הפסיד לשיר הללויה, שבעצם אחר כך הלך לאירוויזיון עצמו, שאגב זכה באותה שנה, זאת אומרת זה היה בשנת 79,
כן.
וב-81 היא שוב השתתפה בקדם אירוויזיון, עם השיר בו אליי, אבל היא הגיעה רק למקום השמיני או התשיעי בתחרות,
נזכיר שב-80 היה אולי פסטיבל זמר, אבל לא היה קדם אירוויזיון,
נכון,
כי אנחנו העברנו את הזכות לארח.
היה יום הזיכרון או משהו כזה, או שזה
או
היה...
או שלא היה כסף, ופשוט מצאו פתרון לא שזה יום הזיכרון.
לא, לא, זהו, נכון. אני חושבת שאחרי שזכינו שנתיים ברציפות כבר לא היה כסף. אז למה אני חושבת שאולי היא לא העריכו אותה מספיק? כי אתה יודע, הייתה זומרת של קדם אירוויזיון, היא הוציאה אלבום, והייתה כוכבת ככה לתקופה, אבל באמת שחוזרים לשירים שלה אחורה, מגלים זמרת נהדרת, באמת, יש לה קול נפלא. אני לא יודעת אם היא הצליחה לשחזר את ההצלחה של חדווה ודוד, של אני חולם על נעמי, שאגב, מחר יותר מ2 מיליון עותקים, הם הוציאו איזה 8 אלבומים ביפן.
כן, זה מטורף.
זה היה פשוט זה מטורף. מטורף, ואגב, זה אחד הפטישים שלי, זה לחפש את השיר הזה בכל מיני שפות, כל כך כל כך מצחיק.
אגב, שמעת שהנרי ברטר תובע כבר 30 שנה איזה דבר בבולגריה, על זה ששרים את כמו תפילה של אופרה חזה. לא כמו תפילה, תפילה, נכון? של אופרה חזה.
תפילה.
כן, בהונגרית, זה הונגרית, לא בולגריה, הונגריה. וזה זה מטורף. אבל אם הזכרנו, או, תשמעי, תראי איך הכל מתחבר. הרי מי המלחין? מי המלחין שאני חולם על נעמי? האחד והיחיד. האיש שיוצא דוד. עכשיו במופע. דוד בעצמו.
דוד ריבושה.
כן. הוא מספר שזה היה בכלל לחן לפרסומת לקפה, שיורם ארבל שר, או היה אמור לשיר, נדמה לי, יכול להיות שיש איזה מוקלט איפשהו.
נהדר.
ואז השתמשו בזה, ואותו דוד קרבושי יוצא עכשיו עם מופע שנקרא כל החלומות, הפרומואים לזה מצויים ביוטיוב, ואולי הוא יוצא בעיתוי טוב, אולי אנשים רוצים מופעים נוסטלגיים כאלה, וגם עושים לו כבוד שם, טוביה צפיר, חנה לסלו, נכון? כל מיני
כן,
אנשים.
כן, כן, קודם כל סליחה לשטחיות, אבל דוד קרבושי לפי הפרסומת שלו נראה נהדר, הוא פשוט נראה כאילו הזמן עמד מלכת עבור דוד קרבושי, הוא פשוט
ויש
נראה...
ויש תחושה, מעבר לנראותו החיצונית, אני חושב, מה שפגשתי אותו פעם, בפסטיבל הג'אז באילת, הוא פשוט בא לצפות, ואני סיכרתי אז לגלי צהל. יש משהו באיש הזה שהוא כאילו אלפא דין כזה, כן? זאת אומרת, יודע, כן. יודע על צ'רמר כזה, כן? יודע לדבר עם עוברים והשבים, כן. וכן. הוא בזמנו היה, את יודעת, גם עליו אפשר לשאול, אבל בתקופה מסוימת הוא היה כל יכול. אז כאילו...
נכון.
פשוט הזמנים כנראה עוברים, לא?
נכון. גם אפרופו הפרסומת למופע החדש שלו, אנחנו ככה דיברנו בינינו ואמרנו שזה מאגד את כל הסטיות שלנו, וזה פשוט לא יכולת לומר את זה כל כך מדויק, כי הרפרנסים שם והקטעים פשוט מעיפים אחורה וממש כמו מכונת זמן.
מדהים. אז נסיים בברכת יום הולדת? לאחד יום שכבר שוחחנו אותיו רבות, נכון?
יום הולדת שמח לאיזר כהן.
כן, 70. 70. לא נראה 70, נכון?
לא נראה 70 בכלל, בכלל. עברתי בדיוק ליד החנות שלו, חנות תכשיטים שלו, ותמיד אני מסתכלת על זה בחיוך. הוא חמוד מאוד. הוא חמוד מאוד, ולא הייתי מאמינה שהוא בן 70. אגב, הוא היה בזמר במסכה נפלא.
כן, ורומם אותו קצת, לא?
זה, כן, כן. אני בחירה נהדרת, זמר נהדר. אני לא זיהיתי, אני מודה שהתוכנית הזאת, לא הצלחתי לזהות אף אחד שם. אבל כן, תנו לאיזר לשיר.
את יודעת שהשיר הכי אהוב שלי, של איזר כהן, כי הוא פשוט עושה לי הכי טוב על הלב, זה עולה עולה. עכשיו, מה מסתבר? שזה שיר שנכתב בכלל לפסטיגל תחת השיר הכלב וויסקי. אמיתי, ויקיפדיה, תעשו ויקיפדיה שם. Okay. שלום מוצח שמע את השיר והחליט שזה חזק מדי לפסטיגל, too much כנראה. חמוטל בן זאב, אחותם של דורי כמובן, ושל ערן, והבת של מוטקה בן זאב המנוח. אגב, כולם מועדי מכבי חיפה גרו בקריית אליעזר מעל האצטדיון בילדותם. בכל אופן, היא שינתה את זה לשיר פופ. עכשיו, מה הסיפור הזה? הסיפור הזה זה הלחן והעיבוד. מעבר לשירה של איזר זיופים ברקע, את זוכרת את זה? של
נכון, נכון.
בצוג של אריק סיני שהייתה עם... נכון. לא משנה, משהו ממאושרות, נכון? טוב, זה בקושי נכון. אני עוד זוכר. עם ריקליס, זה טלי ריקליס,
ריקליס
לא?
טלי כן, ריקליס, נזכרתי. טלי ריקליס, כן.
כן, אז... אבל העיבוד של קובי אושרת, ויש שם קטע, כאשר הולכים למילים של עולה עולה, יש שם קטע שהוא הקליימקס האולטימטיבי. ו... יש את הקטע בשיר, כי הרי אפשר לדבר על אור ותחלת בשמיים ויורד לפת היום וכל זה, אבל יש את הסיפור כשמגיעים למילים ונדלקים הנרות, או לפחות משהו בסגנון הזה. כשהוא אומר, והשיר גובר בינתיים, שומעים איך השיר גובר, ואז הוא אומר, מקרב את הלבבות, ואז מגיע השיא, מלאכים פורסים כנפיים ונדלקים הנרות, ואיזה שבום ענק, תחשבי על, על באמת שיא מטורף, ואז עם ה, כמעט כמו מנואלה כזאת של פמפרות של, של כן. קובי אושרת בעיבוד המדהים שלו, וואו. זה, את רואה שיר פופ שמשאיר רושם, מטורף.
ויש גם אנקדוטה קטנה, אני לא יודעת אם שמת לב, בגרסה בקדם אירוויזיון הוא שר אור ותכלת בשמיים, ואז אני לא יודעת מי אמר בזמנו שזה לא תקין בעברית, העברית לא תקנית, וצריך לשיר אור ותכלת בשמיים, ובגרסה של האירוויזיון שרים אור ותכלת בשמיים, שזה מאוד מוזר, אחרי שכולנו רגילים נכון. לשיר אור ותכלת. אז כן, אני מעדיפה את הוותכלת.
יפה. טוב, זהו. נגמר העונג השבועי שלנו.
אוי, איזה כיף זה היה.
כן, אתם כמובן מוזמנים לעקוב אחרינו, אחרי טליה ואחרי בטוויטר, באינסטגרם, לעשות סאבסקרייב או לב או מה שזה לא יהיה בנגן הפודקאסטים שלכם, ובעיקר להגיב ולהעלות עוד רעיונות, ואנחנו מבטיחים כמה שניתן להתחשב. את יודעת, לקבל עוד השראה מכם.
לקבל השראה, זה תמיד כיף.
טליה, תודה רבה.
תודה רבה, עידן, היה תענוג.